בפעם האחרונה, לפני שבועיים, עסקנו באותה מימרה שהייתה יסוד של דע את אלוקי אביך ועובדהו, שקודם כל צריכים להתחיל בדע את אלוקי אביך ואחר כך עובדהו. והידיעה הזאת באה לידי ביטוי בכמה מישורים. המישור האחד זה שתחילת לימודו של אדם זה במסכת ברכות, שהיא בעצם הבסיס לדע את אלוקי אביך, ואז בתוך זה, מתוך לימוד מסכת ברכות, מגיעים לעבודה. הדגשנו גם נקודה נוספת של דע את אלוקי אביך ועובדהו, גם במובן הזה שלפני כל מצווה ומצווה שעושים, ולפני כל פעולה ופעולה שעושים, יש ברכה. כן? כל הברכות כולם, בדרך כלל זה עובר לעשייתן. כן? אז דע את אלוקי אביך, קודם כל יש ברכה, ורק אחר כך יש המצווה. כן? שהברכה מקדימה את המצווה. והברכה הזאת של דע, והנקודה הזאת של דע את אלוקי אביך, זה לא רק ידיעה בבחינה של לדעת, to know, כן? אלא ידיעה גם במובן של התקשרות, כן? של להתקשר. דע בלשון וידע אדם את חווה אשתו, כן? ידיעה שיש בה התקשרות פנימית, וכשאדם בא לברך את השם, אז הוא מנחיח אל מולו את הקדוש ברוך הוא, מרגיש את הנוכחות הזאת, וזה בעצם יסוד הברכה של ברוך אתה השם, כן? אתה פונה לקדוש ברוך הוא באופן, בגוף שני, כביכול אתה מדבר איתו, אתה ניצב לפניו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, במובן הזה. אבל בד בבד עם זה, וזה הנקודה שבה סיימנו בפעם הקודמת, אני מזכיר, זה שאומנם הברכה מתחילה בלשון נוכח, אבל מיד עוברת לשון נסתר, וכיוון שאדם גם יודע את מקומו, שהעמידה שלו לפני השם לא יכולה להיות עמידה מלאה, ותמיד זה גבוה מעל גבוה, ומצב של רצו ושוב, האהבה הגדולה רוצה חיבור גדול, אבל כמובן הכל תמיר ונעלם, והקדוש ברוך הוא אין סוף, ואי אפשר להידבק בו וכו', ולכן אתה עובר לדבר בלשון נסתר. והמתח הזה שבין הנוכח לבין הנסתר, בין אתה לבין ברוך אתה השם, לבין בורא ולא בראת ולא אתה בורא וכו', אלא בורא בלשון בגוף שלישי, כן? שהכל נהיה בדברו ולא שהכל נהיה בדברך, כן? שהברכה למרות שאתה מתחיל בה בלשון נוכח, הסיום של הברכה הוא כבר אשר קידשנו במצוותיו ולא אשר קידשתנו במצוותיך, כן? הסיום של הברכה הוא תמיד סיום שבעצם אומר השאיפה הגדולה של האדם, של האנושות, היא אותה הדבקות, אבל האנושות גם מודעת, זה חלק מהדעת אלוקי אביך, כן? שכמה שאנחנו רוצים את הקשר וכמה שאנחנו רוצים לדעת, כן? בשני הביטויים של הדעת, גם הדע של היודע וגם הדע המתקשר, כן? בשני הביטויים האלה אנחנו יודעים שיש גבול לידיעה של האדם במובן של ההשכלה וגם במובן של ההתקשרות. יש גבול לדבר הזה, ולכן הברכה בנויה באופן כזה שנותנת לנו בעצם את הפן הזה של המפגש והפן של ההתקשרות והפן של הידיעה, ובא במידה ובאותה שעה היא גם נותנת לנו את הפן הזה של הנסתר, הנעלם, של הבלתי נתפס והבלתי מושג. כן? אם תרצו, שיר השירים כולו בנוי על המתח הזה של יש מפגש ופתאום הדוד כבר נמצא ככה בהישג יד, ופתאום הוא חומק ועובר ובורח מבין הידיים וכו', כי זה המתח שקיים במפגש של האנושי עם האינסוף, עם הקדוש ברוך הוא. ומכאן אני עובר לפסקה ג', עיקר הקריאת שמה, שזה עכשיו כבר הוא ניגש למסכת ברכות עצמה, למצווה הראשונה שבה פותחים, כי שם מתחיל הדעת אלוקי אביך שלו, כן? הלימוד של האדם פותח ופוגש את הקדוש ברוך הוא, כן? בממתי קוראים את שמה בערבים. זהו תחילת השס, זהו תחילת לימודו של האדם. עיקר הקריאת שמה, קבלת עול מלכות שמיים, ועול תורה ומצוות כדאיתא, ברכות י' ג', כיוון שכולנו פה למדנו בקיץ אחרון ברכות, אז אנחנו שולטים, נכון? מה זה ברכות י' ג'? למה קדמה שמה לבעיה עם שמוע, שהאדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. זאת אומרת שבקריאת שמה יש קבלת עול מלכות שמיים ועול תורה מצוות, כדי את הברכות י' ג'. וצריך לעשות קבלת עול מלכות שמיים הזאת עם עול המצוות ביום ובלילה. וצריך ביום ובלילה, ולא בבוקר וערב, אלא בשוכבך ובקומך. עין שם י' א' א'. דיהי בזמן בזה, משום דהבוקר והערב הם שינויים בעולם ולא באדם, והיה די בקבלה אחת לשניהם, רק מפני שהשינויים שבאדם שביום קם ועוסק במלאכתו, וצריך קבלת עול מלכות שמיים שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, כמו שכתוב בעירובין, ענן פועלי דימה מענן, כפועלים העושים מלאכתם שכל מעשיהם לאדון. ואפילו בברכת המזון מקצר בשביל עבודתו. מכירים? גם זה למדנו. כן, שפועלים מקצרים את ברכת המזון בשביל עבודתו. ובלילה, עת שכיבה ומנוחה, צריך גם כן קבלת עול מלכות שמיים, שגם בשוכבו על מיטתו ידע לפני מי הוא שוכב. כמו שכתוב, באגד ארש אור החיים. וזו מלאכה יותר גדולה. וכמו ששמעתי בזה על פסוק ויחלום יעקב, שמהחלומות ניכר מעלת האדם. אם גם כשאינו עושה כלום רעיונותיו, רק והנה השם ניצב עליו. ובדבר זה, צדיקים מעטים שנתפארו כן. ולכן נתנו ברכה יתירה לערבית, שהוא השכיבנו לשלום. זו הפסקה שלפניה. כאן הוא מדגיש את ההבחנה שבין בוקר וערב, יום ולילה, לבין בשוכבך ובקומך. בסדר, בוא, לא ניכנס עכשיו, אני לא בטוח שאני מסכים איתך, כן? גם כשמדובר על זמן, הגמרא שם אומרת, אם כן, נאמר קרא בבוקר ובערב, יש שם הדיון, הוא שולח לסוגיה בדף י"א שם במחלוקת בית הלל ובית שמאי, כן? והדיון שם יכול להיות שהוא נסוב סביב השאלה במה תלוי, במה תלוי המצוות קריאת שמע. אבל בוא, תרשה לי עכשיו לא להיכנס לסוגיה ולעשות שם את כל השקלוותריה כדי לראות מה כל אחד מהם סובר, או מה אפשר להכריח משם שכל אחד מהם סובר. אני יכול להרגיע אותך בדבר אחד, שיש בוודאי דבר שאני יכול לומר אותו בצורה יותר ודאית, זה מחלוקת להלכה. האם זמני קריאת שמע תלויים בשכיבה וקימה או תלויים בבוקר וערב? בסדר? זו מחלוקת להלכה. כך ששתי הדעות להלכה צריכות להסתדר עם הסוגיה בדף י"א, ושתיהן תוכלנה להסתדר עם הסוגיה בדף י"א, ותוכלנה לפרש אותה בצורה שתתאים להלכה. חשוב לנו כאן מהי עמדתו. ועמדתו, או העמדה שהוא מציג כאן, היא שהוא סבור שזמני קריאת שמע תלויים בשכיבה וקימה ולא בבוקר וערב. זו עמדתו. כן. גם זה נכון, אבל תראו, אני מזכיר לכולנו שאנחנו כרגע לא עוסקים במסכת ברכות, דהיינו בצד ההלכתי שבה. בסדר? בצד ההלכתי שבה, אם תרצה, אני מוכן לדון איתך גם מה ההבחנה בין יום לבין בוקר, ומה ההבחנה בין ערב לבין לילה. אם תרצה, על ההבחנה בין יום לבין בוקר, שאני אגיד לך מילה, אני אגיד לך מילה, עיין אצל הכסף משנה בשיטת הרמב״ם, לגבי סוף זמן קריאת שמע שחרית, האם הוא בשלוש שעות מדאורייתא, או בסוף היום מדאורייתא. אתה מכיר את הכסף משנה הזה, נכון? הנה דוגמה של הבחנה בין בוקר לבין יום.
באמת תלוי סברה להגיד שבוקר זה דווקא אנושי ולא משהו של העולם.
לא, בוקר עדיין זה לא אנושי. גם שתיהם, גם המושגים של בוקר וערב, המושגים של יום ולילה, הם מושגים שנקרא להם ככה, הם מושגים בעולם, הם לא מושגים באדם. ההבדל בין בוקר לבין יום הוא שבוקר זה משתמע החלק הראשון של היום, בעוד שיום משמע כל היום, וגם ערב ולילה, לילה משתמע כל הלילה, וערב זה שעת הערבת השמש, לכן זה אפשר לראות אותו כתחילה ולא ככל. אבל בשניהם מדובר על דברים שהם של העולם, זה הגדרות בעולם ולא הגדרות באדם. שעובך ובקומך המוקד הוא של הפעילות האנושית. זה המוקד. מובן? וזה מה שהוא בונה על כך שכך התורה לפחות נסחת המצווה. אני לא יודע עד כמה הוא גם רוצה לומר שגם המצווה בפועל תהיה תלויה בזה וכו'. זה כבר עניינים אחרים שהוא כרגע גם במסגרת הזאת הוא לא מתעסק עם זה. הוא בזאת מסגרת שהיא מסגרת רעיונית ביסודה. כן? ו... שבא לומר רעיונות של שייכים לעולם החסידות והקבלה, כן? והיא באה להצביע כאן שעיקר מצוות קריאת שמע בתורה, כפי שהיא מנוסחת בשוכבך ובקומך, פונה אל האדם, אל סדר יומו של האדם, ולא אל מושגי היום והלילה האסטרונומיים, או מושגי הבוקר והערב הכלליים, אלא פונה אל האדם בשוכבך שלך ובקומך שלך, כן? בזמנים שמשתנים על האדם, כן? והשאלה היא, מה בעצם נדרש מן האדם? כאן הוא אומר, אילו הדברים היו תלויים בהשתנויות בעולם, מספיק לקבל בעולם בחוץ שמיים פעם אחת, לא צריך פעמיים. כי כל עוד זה לא נוגע אליך, מה אכפת לך? זה צריך במחזור, כן? יום ולילה זה הכל יחידה אחת. וגם אם זה תלוי בעולם, עדיין אתה יכול להגיד שהעולם משתנה כל 24 שעות. מתחיל ליחידה חדשה של עולם. כי יום ולילה זה יחידה של מעגלית מסוימת. מזריחה עד זריחה או משקיעה עד שקיעה, לא משנה. זאת יחידה מעגלית מסוימת. אז אם מדובר על קבלת עונחות שמיים במעגלים של חיים, מעגלי החיים הם אחד ביום. אפשר לומר שהאדם מתחיל לחיות כל פעם. כן? כל יום הוא יחידת חיים. אבל כיוון שהפוקוס הוא לא העולם, אלא הפוקוס הוא האדם, הבוקר והערב הם שינויים בעולם ולא באדם, והיה די בקבלה אחת לשניהם. רק מפני שהשינויים שבאדם, שביום קם ועוסק במלאכתו וכו', אז רוצים להגיד לנו ככה. זאת אומרת, בשוכבך ובקומך אני רוצה להגיד לך, יש לאדם שני סוגים, או שתי מחלקות אם תרצו, של חיים. אדם חי בעולם הפעילות, זה בקומך, משקים למלאכתו, ואדם חי בעולם, איך נקרא לו? צבירת אנרגיה, לא יודע אם אתה קורא לזה צבירת אנרגיה, הוא ודאי לא הולך לכיוון הזה של, של הלילה, אלא בעולם המנוחה, בעולם חטא לא נעשייה, אתה לא עושה, כן? אתה לא מייצר. יש אדם, יש רגעים בחייו של האדם שאדם מייצר, ויש רגעים שאדם לא מייצר. וכאן מצווה הזאת של קבלת מלכות שמיים אומרת לך, גם כאן קבל מלכות שמיים. מה המשמעות של קבלת מלכות שמיים בשתי נקודות הזמן, ומה היחס בין שני התחומים האלה שנדרשים, שהאדם נדרש בהם לקבל עול מלכות שמיים? אז החלק הראשון הוא חלק לוגית יותר פשוט. זה חלק שבו האדם הולך ויוצר. כשאדם הולך ויוצר ופועל, כאן יש תמיד סכנה שהיצירה והעשייה של האדם תביא אותו לתחושה של בעל הבית. כוחי ועוצם ידי, אני בעל הבית, אני מייצר כאן. על זה באים ואומרים לו שכל עולם העשייה שלך יחסה בצל קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. ענן פועלי דיממה, כאן הוא מביא את הסוגיה בעירובין, שאנחנו ביחס הקדוש ברוך הוא פועלי היום, פועלים של היום, ולכן כפועלים העושים מלאכתם שכל מעשיהם לאדון. אדם תמיד צריך להרגיש שהוא לא עצמאי אלא הוא שכיר, וכל עולם העשייה שלו, כשם ששכיר כל מה שהוא עושה זה לאדון, כך כל עולם העשייה שלנו שייך לאדוננו, לקדוש ברוך הוא. אז היסוד של קבלת עול מלכות שמיים, של בקומך, של עידן העשייה, של תחום הפעילות של האדם, של כל עשייתו, כל מעשיך היו לשם שמיים. כל מה שאדם עושה בעולם הזה, זה הכל לשם שמיים. להכפיף את היותו של האדם, את מעשיו, את הווייתו, את קיומו, את כל מה שיש בו, לשם שמיים. כל היצירה, מתוך שליחות, מתוך תחושה של אני שליח של הקדוש ברוך הוא כרגע לפעול בעולם בחזית הזאת, בחזית הזאת, לא משנה באיזה חזית, זה לא משנה מה. זה יכול להיות לימוד תורה, וזה יכול להיות עשייה של בניית בתים, או נטיעת עצים, או בנקאות, או לא משנה מה. מה שאדם לא עושה, הכל זה בתוך, תחת הכותרת של שליחות, של עשייה לשם שמיים. זו המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים שחרית. עול מלכות שמיים שחרית, או ליתר דיוק, לא שחרית, אלא בקומך, כן? בזמן העשייה, אתה מקבל עול מלכות שמיים, כדי לנתב את כל מעשיך, שיהיו לשם שמיים. כל מעשיך שאתה עושה בעולם הזה, הכל תחת קבלת העול הזאת. מתוך המודעות לקבלת העול הזאת. ובלילה, עת שכיבה ומנוחה, צריך גם כן קבלת עול מלכות שמיים. שגם בשוכבו על מיטתו, ידע לפני מי הוא שוכב, כמו שכתוב בהגה דרש אור החיים. מה כתוב בהגה דרש אור החיים?
שיביתי השם לנגדי תמיד.
שיביתי השם לנגדי תמיד. תמיד אומר, לא רק בבוקר, לא רק בזמן העשייה, גם בזמן השכיבה. תמיד אומר, כל הזמן. כולל גם הזמנים שבהם בעצם אדם לא עושה כלום. אדם הולך כרגע לנוח. אבל גם המנוחה צריכה להיות לפני השם. מה המשמעות של זה? מה פירוש המנוחה לפני השם? אז אפשר תמיד להגיד ש... לכן אני לא אהבתי את מה שאתה אמרת, כן? שהלילה זה זמן של צבירת כוחות, שצריכים לסבור כוחות, היות הגוף בריא מדרכי עבודת השם. כן, אני צריך לסבור כוחות, לדאוג שהגוף יהיה בריא, כדי שאני אוכל מחר בבוקר לעבוד את השם. אבל אז זה זמן, רק כל, בעצם המשמעות של זה, היינו פוסל את זה, אבל אז זה אומר שהלילה אין לו עניין לעצמו, אלא רק כמכין לקראת הבוקר. ויכול להיות שזה כך. אבל זה לא מה שהוא רוצה להגיד כאן. פה רוצה להגיד דבר הרבה יותר עמוק. לא רק הלילה כמכין ליום הבא, ואז גם בלילה, גם בשינה, היא בעצם לשם שמיים, כי גם היא בעצם חלק מהכשרת האדם לקראת הפעילות. אבל בעצם, אם האדם היה בלי יכולת להתעייף, כן? אם האדם לא היה אדם אלא מלאך, אז באמת לא היה מקום לקריאת שמה כפולה, היה מספיק רק קריאת שמה אחת וכו', כן? כי אין פה משהו שונה מהותית בקריאת שמה של לילה, כן? כי זה הכל להכפיף את כל מעשיו של האדם לשם שמיים. מה שהוא אומר כאן, שגם בשוכבו על מיטתו ידע לפני מי הוא שוכב. וכמו ששמעתי בזה, והוא אומר, וזו מלאכה יותר גדולה. זאת אומרת, משימת הלילה הכבדה ממשימת היום. זה יותר קשה. צריכים הרבה יותר סייעתא דשמיא להצליח בקריאת שמע של לילה מאשר בקריאת שמע של יום. תמיד חושבים שביום זה יותר מסובך, כי ביום זה לעבוד, לעשות מאמצים, בלילה זה לנוח. זה לא כל כך קשה לנוח, קשה לעבוד, אבל לא קשה לנוח. אצלו המבט הוא הפוך. כי להבין שאני עושה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ואני עושה לפניו יתברך בעולם, זה דבר יותר פשוט. אבל להבין שאני נח לפניו יתברך, זו מלאכה יותר גדולה. וכמו ששמעתי בזה על פסוק בי החלום יעקב, שמהחלומות ניכר מעלת האדם. אם גם כשאינו עושה כלום, רעיונותיו רק והנה השם ניצב עליו. בי החלום, והנה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. דהיינו, שאלה, מהו עולמו של האדם? בא לידי ביטוי ולידי מבחן יותר משמעותי, דווקא בלילה. כי ביום כולנו עושים, כולנו שקועים בעשייה. שאלה מה קורה ברגעי המנוחה. ואגב, אל תסתכלו על זה רק במובן כמעט הייתי אומר הגיאוגרפי, של האם אני נמצא גיאוגרפית ביום או נמצא גיאוגרפית בלילה, כן? כי מה שאומר פה, הוא מדבר פה על משהו רעיוני, כן? בעולם העתיק זה תמיד היה כך. בעולם העתיק אדם בפועל עבד מזריחה, ואנחנו עוסקים במלאכה מעלות השחר וצאת הכוכבים, ככה זה פחות או יותר היה יום זה, והיה לנו היום הלילה משמר והיום מלאכה, ככה כתוב, נכון? זה. אבל בעולמנו שאנחנו יודעים גם עיתות פנאי, גם בשעות היום וגם בימות השנה למיניהם, ו יש אפילו ספר חשוב שנכתב על, איך הוא נקרא, עיתות הפנאי, לא, בין הזמנים, כן. אז יש גם זמן שהוא בין הזמנים שהוא אפשר בו לנוח גם ביום, כן? המוקד שהוא מדבר עליו כאן הוא, האדם ניכר, מעלתו של האדם ניכרת מהחלומות, מרגעי, מה שנקרא, רגעי השכיבה. בין אם הם בלילה, בין אם הם ביום, בין אם הם בכל שלב. כן? כמובן, אדם לא אמור לשכב סתם ככה, אבל בסדר, בוא נניח בשעת מנוחה כזאת או אחרת, שהופכת להיות לגיטימית לפי הכללים שמקובלים היום בעולמנו, ואז באותה שעה שלה, איפה נמצא העולם שלו? האם העולם שלו אומר בעצם, אני, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כרגע, זה, אני נמצא כרגע באיזושהי הפסקה. אני לא יודע עכשיו, פסק זמן, כן? וכביכול הרגעים האלה הופכים להיות זה מין פסק זמן מהחיים. או מהמציאות, או מהעבודה, או מהמאמצים, ואני כרגע, אני לעצמי. זה בדיוק, אומר רב צדוק, כן? מה שהתורה מצווה אותנו, קבל עליך על מחוץ שמיים גם בשוכבך. זה מה שהיא אומרת שאסור לבן אדם להיות במצב הזה. אדם לא לוקח אף פעם ברייק, הפסקה מהקדוש ברוך. מזה לא לוקחים הפסקות. שיביתי השם, כמו שכתוב בהגעה דרך שולחנים, שיביתי השם לנגדי תמיד. אדם כל הזמן נמצא מול הקדוש ברוך הוא. אדם כל הזמן נמצא כשמחשבתו על השם. הוא יכול כרגע לעשות מעשה בפועל, וכל המעשים צריכים להיות מנותבים לשם שמיים, כן? כל מה שאדם עושה, ואמרנו בכל תחומי עשייה שלו, הם לשם שמיים. אבל גם המנוחה צריכה להיות לשם שמיים. מה פשוט המנוחה לשם שמיים? שוב, אין הכוונה רק לנוח לשם שמיים, כי יהיה לי כוח בבוקר. אלא שכל חייו של האדם, הם צריכים להיות של עמידה מתמדת של האדם מול הקדוש ברוך הוא. אתם ניצבים היום כולכם, כל הזמן ניצבים לפני השם. הניצבות הזאת, העמידה המתמדת של האדם מול השם, גם בזמן המנוחה, הוא נמצא מול הקדוש ברוך הוא. הוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי המשמעות של חיים, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. המשמעות של חיים היא עמידה של האדם מפני השם. כי בכל אם יש רגע שבו אדם מתנתק מן הקדוש ברוך הוא, לא מרגיש את הנוכחות האלוקית, לא חי לפני השם, יש רגעים כאלה של זה מוות, זה לא חיים. גם בשוכבך אדם צריך לחיות, גם בשוכבך אדם צריך להתייצב מול הקדוש ברוך הוא ולהרגיש את הנוכחות האלוקית ברמות העליונות האלה, שליבו הוגה כל הזמן בקודש הבריחו. ולכן יעקב אבינו, כשהוא חולם, הוא חולם על קודש הבריחו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא גם בחלום. זה נקרא קבלת המלכות שלכם. האם אדם חולם על ביזנס, או אדם חולם על עבודת השם, או אדם חולם על קודש הבריחו, הוא אדם חולם במראות נבואיים, שמראות נבואיים הכוונה שוב התקשרות בקדוש ברוך הוא. כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע. אז דרך כלל אומרים שההסבר לזה למה, כי אדם תמיד צריך לחלום, אדם צריך תמיד לשאוף. כשאדם לא שואף לשום דבר, כן? או שאין לו שאיפות, וחלומות תמיד ביטוי לשאיפות שלו. אבל יש פה יותר מזה לדעתי. כל הלן בלא חלום נקרא רע בגלל ש כשאדם לן בלא חלום פרשור של דבר ששעת השינה שלו, כן? השעות האלה הם שעות שבהם הוא מתנתק מהשם. כשאדם מתנתק מהשם זה נקרא רע. ואני קרבת אלוקים לי טוב, כן? כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, כן? רוע והקדוש ברוך הוא לא עובדים ביחד. לכן מי שלן בלא חלום, בעצם הוא, יש לו רגעים שהלינה שלו, השינה שלו, היא מנותקת מהמפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא נקרא רע. אדם שמסוגל, תמיד, בכל המציאות, בכל ההוויה שלו, לחלום, כן? לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לחלום תמיד על התקדמות, על מפגש מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. אדם שמבין שכל רגע בלי הנוחות האלוקית, הוא בעצם, הוא רגע של מוות, של חידלון. לזה בא קריאת שמע של ערבית. ולכן אומר רב צדוק שקריאת שמע של ערבית היא יותר קשה מקריאת שמע של שחרית. כי קל יותר לעשות לשם שמיים, לכאורה. שום דבר לא פשוט, אבל באופן יחסי, קל יותר לעשות לשם שמיים מאשר לא לעשות ושאי עשייה יהיה לשם שמיים. מפרוש אי עשייה, לא שאי עשייה יהיה לשם שמיים. אלא שגם הרגעים האלה שבהם אדם לא פועל, לא יוצר כביכול, אז כרגע אני לא עושה שום דבר, אז אני בעצם נמצא באיזושהי מנוחה, באיזושהי הפסקה. אין. אתה כל הזמן נמצא מול הקדוש ברוך הוא. אתה כל הזמן שואף לאותה דבקות. גם אם יש לך כרגע כוחות פיזיים כדי לחרוש ולזרוע ולנטוע ולקצור, אבל ליבו תמיד עם הקדוש ברוך הוא. יש הם פה אה, מטבחים היום? הם לא פה בכלל?
יש כמה.
אם זה כמה, אני לא יודע, אני אתן להם. טוב, אני רק אגמור את המשפט. בסדר, יש פה שקט, לכן אני ממשיך. אני רק אומר, לגמור את המשפט הזה, יש ברמב״ם, אז רק נגמור את המשפט הזה. יש ברמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג', נדמה לי שזה פרק נ' א', ממש בסוף. הוא מתווה שם את הדרך איך לעבוד את השם בצורה מלאה. לא יודע אם הזכרתי את זה בשנה שעברה, מי ששתתף בשנה בשנה שעברה, הבאתי את זה, את דברי הרמב״ם האלה. כל פנים, אם אתם לא זוכרים, לא משנה, אני אזכיר את זה עכשיו. שם הרמב״ם מדבר על כך, שהוא אומר איך הדרך, הוא מתווה את הדרך להיות ולהרגיש את עבודת השם, להרגיש את הנוכחות האלוקית כל הזמן. שם הוא מתחיל עם זה שאדם לפחות כשהוא קורא קריאת שמע, שהוא ירכז מחשבותיו רק בקריאת שמע ולא יטייל במחשבותיו במקומות אחרים, כשהוא מתפלל לפחות בברכת אבות בהתחלה, כן? אז הוא אומר, תרגיל את עצמך על זה כמה שנים, תבינו, זה משימות, זה בשביל לכוון ברכת אבות ולהיות שם אינסייט כל הזמן בלי מחשבות חיצוניות וכו', תעבוד על זה כמה שנים, אחרי שתעבוד על זה כמה שנים תתקדם לשלב הבא. כך הוא אומר, כך הרמב״ם מתווה שם את הדרך. אבל כשהוא מגיע לשיא, הוא מדבר על, נדמה לי ששם הוא מדבר על, כן, על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהשיא השיאים שלהם, זה, הוא אומר, גם כשהיו רואים את צונם, כל הווייתם הייתה, באותו זמן, בו זמנית, כשהם רואים את הצון, והם חיים כביכול, חיים ארציים גמורים. כל מחשבותיהם וכל הגיונותיהם, הכל הגיונות של דבקות ושל חיים לפני השם. זהו, אבל הוא אומר, זאת מדרגה העליונה ביותר שלא, שרק האבות הגיעו אליה. לכן גם פה הדוגמה של יעקב אבינו שמחלומותיו ניכר, והוא אומר בפירוש, ובדבר זה צדיקים מעטים שנתפארו, כן. שגם בחלומותיהם, גם בלילה, הם בעצם כל הזמן הוגים בקדושה. כל הזמן הוגים ונמצאים באותה דרגה של דבקות. היכולת של האדם להגיע לפסגות האלה, כן? זה המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים ערבית. קבלת עול מלכות שמיים שחרית אומרת שעולם העשייה שלך צריך מופנה כלפי שמיים. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. קבלת עול מלכות שמיים ערבית אומרת לנו, כן? שכל הווייתך, גם ההוויה המנוחית כביכול, כן? כל חייך של האדם, כל מה שאנחנו בעצם קיימים, כן? זה הכל צריך להיות אל נוח, אל ניחו יתברך, אל מול אל בהרגשת עבודת השם של שיביתי השם לנגדי תמיד. היסוד של התמיד בא לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית בערב, דווקא שם כשבעצם אתה לא יכול לחבר את הנוחות האלוקית לשום דבר שאתה עושה, כי כשאתה עושה מצווה אתה אומר אני עכשיו עושה לשם שמיים, כשאני בונה אני אומר אני בונה את עולמו של הקדוש ברוך הוא וכו', אתה לא בונה ולא יוצר כלום, אתה עכשיו, כן? גם אז אתה צריך בעצם להגיד, אני חי לפני השם. זו המשימה הזאת. ולכך נתנו ברכה יתרה לערבית שישכיבנו לשלום. זו הבקשה המיוחדת, הוא אומר, שאנחנו מבקשים שהכתוב יכול ישכיבנו לשלום. כי שכיבה יכולה להיות שכיבה שיש בה מוות, ניתוק מהחיים. כן? ואנחנו מבקשים, הכתוב יכול, השכיבנו לשלום. שהשכיבה שלנו תהיה שכיבה של שלום, שכיבה שגם בה יש עבודת השם, גם בה ממשיכים לשמור על זיקה עם הקדוש ברוך הוא. עד כאן.